שלום לכולם, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים ללמוד את תורתו הנפלאה של רבנו יצחק הכהן מלובלין, ואנחנו סיימנו את קוף י"א, נכון? ולכן, כמדומני, אנחנו באות קוף י"ב, פסקה קצרה, אבל מאוד תשתיתית ויסודית, שצריך לדון בה בכובד ראש, נקרא לזה ככה. קוף י"ב, תאוות היצר של האדם ומתוקף התאווה של אביו ואמו בעת הריונו. וכמו שאמר דוד המלך אבא שלום במזמור, כאשר בא אל בת שבע, תהילים נ"א, הן בעוון חוללתי, ובחטא יחרבת נעימי. וכמו שאומר המדרש הנעלה בזוהר פרשת וירא, שהמקדש עצמו בשעת תשמיש, לא מסתפו, לא חושש, לא חוששים בניו מיצר הרע. ולכך בת כהן שזינתה את אביה היא מחללת, ואפילו הוא בגן עדן, דנינו אותו על דבר זה. ולכך נראה ליוסף דיוקנו של אביו שלא יחטא, וכשהאב קיבל עונשו ונתקן שם, אז הבן מתעורר בתשובה בעולם הזה. וכן להפך, על ידי תשובת הבן ותיקונו ליצרה דעבירה, מניחין לאביו ואמו בגן עדן. ובכך בעת המילה שהוא תיקון הברית והתאווה, אומרים ישמח אביך ואמך וגומר. זה בכלל האב זוכר למה בחוכמה, כי אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. פסקה קצרתרה ומסעות מאוד מאוד גדולים, שאפשר לקחת אותם ממקום מאוד מתסכל, ממקום מאוד מאוד דיכוטומי, דטרמיניסטי כזה, או דווקא למקום של מאוד מאוד אופטימי, של צמיחה והתחדשות, ולשם לכוון את הדברים. בעזרת השם. רב צדוק מתחיל את הפסקה בכלל, בכלל שהוא לכאורה מבאס, תאוות היצר של האדם. למה לאדם יש תאווה? למה יש לו יצר, משיכה, מיניות? למה? ומה התשובה של רב צדוק? זה לא אני, זה לא בגללי, בגלל מי זה? בגלל אבא ואמא. הוא אומר, כל התאוות היצר של האדם הוא מתוקף התאווה של אבי ואמו בעת הריונו. כלומר, יש פה שתי נקודות שהן לכאורה סותרות. השימוש במושג יצר, השימוש במושג תאווה של היצר, כלומר, הדבר השלילי, לא המקום החיים שבדבר, המקום השלילי שלה, לא מבוסת, לא מתוקן, הוא נובע מאיפה? מאבא ואמא שלו, שהשתמשו בכוח הזה, ולכן יש לו אותו. אבל בשביל מה הם השתמשו בתאווה הזאת? בשביל מה? בשביל ליצור, להביא אותו לעולם, להביא אותנו לעולם. אז אתם מבינים פה את המיני ובי, את הפרדוקס? כלומר, מצד אחד, כל התאווה של היצר שטבוע באדם, זה מגיע מההורים שלו, מהשימוש שלהם ביצר, אבל אם הם לא משתמשים ביצר, אז איך היינו באים לעולם? אז מה, אז מנחם או לא מנחם? אז קודם כל יש פה שני רבדים. רובד אחד, שמה הוא אומר לך בעצם, שמה, זה טבעי. כמו שהעובדה שאני 1.73 ולא 2.03, כמו הרב מתניה, מהסיבה, ראיתם את הראשון הרב מתניה? אבא שלו גם, אמא שלו גם באזורים הללו, אוקיי? זה הגיוני, אבא שלי 1.70, אמא שלי 1.70, אז גם אני קצת מעל 1.70. ילדיי, בעזרת השם, אולי. אוקיי? הם לא יהיו 2 מטר כנראה. זה לא אשמתי, זה גם לא אשמתם, זה נתון. אז כל אדם שיש לו משיכה, שיש לו תאווה, זה משהו שהוא מובנה בו מרגע, לא מרגע הולדתו, מרגע היווצרותו בכלל. אז מה אתה רוצה, ריבונו של עולם, וחלק מאיתנו. עכשיו יותר מזה, אם לא היה זה, אז לא היינו אנחנו. זאת אומרת, אם להורים, זה מאוד מתכתב עם מה שהגמרא ביום הדף סמכת עמוד ב', שהזכרנו אותה הרבה, שחזל בימי בית שני, ביטלו את היצר של עבודה זרה, ראו כי טוב מה עשו, יצרדי עריות, ואז לא מצאו ביית המתאימה, לא מצאו ביצה אחת, טריה, בכל הארץ, כי התרנגול, לא נתקע כתרנגולת, ואז לא באו ביצים. ואז הם חזרו והתפללו, ואמרו טוב, רק שאדם לא יימשך לאחותו ולאמו בתוך המשפחה, ודברים אחרים כן. אז הסיפור פה הוא לא פשוט. תאוות היתר של האדם הוא מתוקף התאווה של אביו ואמו בטריונו. ולכן, אני מראש מכוון אתכם פה לפתרון, שרב צדוק מכוון אליו, אז נצטרך להגיע בסופו של דבר, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, איך אדם מגיע למציאות שהוא כן מביא ילדים לעולם, אבל בצורה של קדושה וטהרה, בלי האלמנט של התאווה, זה לא פשוט מדבר על זה. אז מאיפה רב צדוק מביא פה את הכלל, שאמרנו, תאוות היתר של האדם, הוא מתוקף התאווה של אביו ואמו ביתר יונו, אז הוא מביא את זה על בסיס דוד המלך. וכמו שאמר דוד המלך על אבא שלו במזמור, כאשר בא אל בת שבע, נכון? כאשר נתן הנביא בא אליו, ובא בא להגיד לו, מה כל הכבוד? שכוח, מה בא להגיד לו? אתה האיש, כבשת הרש להוכיח אותו. ואז מה דוד אומר? הן באבון חוללתי, ובחטא יחמת נעימי. מה אתה רוצה, נתן הנביא? מה אמר דוד המלך? איך באתי לעולם? מה, והכבשה הדולי שיבוט? אומר, ביטוי קשה, הן באבון חוללתי, ובחטא יחמת נעימי. כלומר, מעצם ההתקשרות של אבא ואמא, שהביא אותי לעולם, זה כרוך בחטא, אז מה אתה רוצה? זה קיים בי. והוא מוכר את זה עכשיו מהמדרש, מדרש הנעלם, זה קטעים בזוהר הקדוש, זה מה שנקרא קטעים עלומים בזוהר הקדוש, ושם בסוף פרשת וירא, דווקא בבית המדע ובחלק א' של הזוהר, מביא שם סיפור שאחד האמוראים רואה, אחד התנאים, רואה שם כל מיני אנשים, בחורים צעירים, שהולכים ומשחקים עם נשים פנויות ולא חוטאים. אז הוא אומר, הלו, הלו, מורי ורבותי, אתם לא קצת חוששים להיזהר ושתיכשלו? ולא, אל תדאג, אנחנו מיין ישן אנחנו, אנחנו מיוחסים. לא מיוחסים, אבא שלי ראש אישי וסבא שלי רב הראשי. לא ברמה הזו. אלא מיוחסים, כלומר, אנחנו באנו מקודמתו ישן, מיין ישן, ההורים שלנו התנהגו בקדושה וטהרה, בית הדשמיש, ובגלל זה אין לנו שום מקום של היצר. אז אנחנו לא חוששים לחטוא, עכשיו, כמובן שלהלכה ולמעשה, שאדם לא ינסה ויעשה את זה, כן? אבל פה הרב צדוק מביא את זה בעצם כדי לתת איזשהו פתח ליכולת של איש ואישה, בעל ואישה, להתקשר מינית ולהביא ילד לעולם, מבלי שזה יקשה על הלכה ולשמוע על קדושה וטהרה בגלל היצר רע. מה זאת אומרת? מה הכוונה? הרי אמרנו שהיצר טבוע באדם מרגע היווצרותו. עכשיו, כדי שהוא ייווצר, מה צריך שיהיה? התעוררות של היצר הזה. לכן הדגש כאן, שימו לב, הוא מדרש שהמקדש עצמו בשעת התשמיש, לא מסתפרו למצרה, כלומר מי שמקדש בשעת התשמיש, הבניו לא חוששים מיצר רע. אבל מה המפתח במילה פה? כתוב המקדש עצמו. מה לא כתוב? לא כתוב המסגף את עצמו. כלומר, אנחנו פה עוד לא בשלב של הדרכת חתך, אנחנו מאוד מאוד גם במצולמים, אז אני אגיד את זה בעדינות ובזהירות, כי זו תורה שבעל פה, ולא צריכה להיות בכתב, וגם לא תורה שמצולמת, אבל מבחינת המעשה, המעשה הוא אותו מעשה. שאלה איפה הראש מונח? האם המגמה היא של קדושה, או של בהמיות? מה המניע? הרי כתוב, המקדש עצמו, לא המפגף עצמו, אלא המקדש עצמו, בשעת התשמיש, כלומר, הוא עושה שימוש בעצם, יכול להיות שיש לו הנאה גופנית, וכדאי וטוב שיהיה, וראוי שיהיה הנאה גופנית, אבל כל הכוונה והמגמה שהקצות היא לשם הקדושה, ולא לשם ההנאה הגופנית וכו'. הרחבות והדרכת חתנים, לא כרגע. ולכן, פועל יוצא מזה, ולכך, בת כהן שזינתה, כתוב בפרשת אמור כמרמני, את אביה היא מחללת. כלומר, למה היא את אביה מחללת? כי מאיפה יש לבת כהן את היכולת, את הרצון, את התנועה הזאת של הזנות? של פורקן היצר, מאיפה? זה טבוע בה בעצם מיום היוולדה, נכון? אז אם זה טבוע בה מיום היוולדה, אז מאיפה זה בא לה? מאבא שלה. ואבא שלה כהן, לכן שהיא משמשת, לא בקדושה, היא מממשת את היצר שלה לצורה שלילית, אז את אביה היא מחללת. ואפילו אבא שלה בגן עדן, אפילו בגן עדן. אז דנים אותו על דבר זה. עכשיו, זה אמירה שהיא, קודם כל, זה מראה מאוד מדמיה בקשר ההורי. מותפים את ההורות שלנו, או את הילדות שלנו, ולכסה לאבהות, של, 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 או לאמהות, שכל עוד אנחנו פה בעולם הזה, אז יש קשר, אבל אחרי זה, בסדר. אבל פה אנחנו תופסים, יש איזה הוא מורה ואיזה הוא כיבוד, שואלת אמרה בקידושין, אמרה ירושלמי, הפכת פעה שואלת וגם, יש כיבוד הורים ויש מורה הורים. מה זה מורה הורים? לא יקרא לו בשמו הפרטי, יקרא לו אבא, לא יושב במקומו, לא יפתור דבריו, וכל כל הדברים עלינו. מה זה כיבוד? כיבוד זה משהו אחר. כיבוד זה מלבישו ומכניסו ודורג לו וכל מה שצריך מכבדו. והעניין הוא שאדם מאבד את הוריו, מאבד את אבא שלו, לא לצורך העניין, אז שהוא מאבד את הוריו, אז הוא נפטר ממורה, את איש יבוא אביב תיראו, אבל לא נפטר מכיבוד. הרבי כותב, רבי מלבל צטום הגן, אני כותב במכתב אחד האגרות, אחד החסידים שאיבד את אבי ואמו, שנכון שהוא יתום, אבל עדיין הוא צריך להגיד בברכת המזון, הרחמנו יזרח את אבי מורי ואת אמי מורתי, כן? בכל, כן? דלם כל השנה, כן, אני הולכת בחשב, במרום למדוע עליהם ועליהם וכו' וכו', אוקיי? אומר הרבי, הלכה למעשה, גם אדם שאיבד את הוריו, צריך להגיד את הדון, הרחמנו יזרח שתביא מורי, אתה תגיד שכמו לברכה, או כל אחד אומרים שלא, אני אומר, תביא מורי, שאני נוקב בחייו, אם היא מורתי, שתחייה, כן? אומר, בקראת המזון כל פעם. אבל גם, אומר, מה, בעולם בית, הם לא צריכים? כלומר, גם שההורים, תבינו מה זה קשר של, של ילד והורי, גם שהילד פה וההורי בגן עדן, יש דינמיקה, יש קשר ביניהם. כלומר, אם הילד או הילדה חוטאים ופוגמים, אז מי, על מי זה משפיע? זה משפיע על אבא בגן עדן. עכשיו, מידה טובה מרובה. פה הילד לומד תורה, עושה צדקה, מידות טובות, אומר קדיש, אז זה גם משפיע לעניין הזה. זה הקושי בעולם האמת, שאתה כבר לא תלוי בעצמך. כל עוד אתה בעולם הזה, אתה תלוי בעצמך. מעבר לזה, אתה תלוי באחרים. אז הוא מראה את זה פה, ואפילו בגן עדן דנים אותו דבר הזה, כי בעצם היתר שלה, של בת הכהן, הגיע בעצם ממנו בעת יצירתה. ולכך נראה לי יוסף דיוקנו של אביו שלא יחטא. אבל, כלומר, ברגע שיוסף עומד לחטוא עם פוטיפר, יעקב נראה לו, כי מי הכי ידפק מזה? לא רק יוסף, אלא גם יעקב. זאת אומרת שהילד חוטא, זה לא פשוט מפת האבא, זה משפיע גם על האבא. אבל עכשיו נראה שזה לא רק קשר בין האבא לילד, זה גם הילד לאבא. איך? וכשהאב קיבל עונשו, אוקיי, אז הבת כהן חיללה וזינתה, והאב קיבל את העונש בשמיים למעלה, ונתקן שם, אז הבן מתעורר בתשובה בעולם הזה. פתאום אדם, דתל"ש, לא זה, כבר 30 שנה בבית כנסת, פתאום מתעורר בו, וואו. איפה זה בא לו פתאום? זה בא לו כאבא בגן עדן, קיבל את שלו. הכרתי לא מעט אנשים, עדיין מכיר, שהיו דתל"ש שהם התרחקו בדברים כאלה לא עלינו, לא לזורנו, אבל דווקא אחרי שאבא הסתלק, פתאום 7 ו-30, הם חזרו להגיד קדיש, חזרו לשים כיפה, להקפיד על קידוש, נרות שבת, אלא ברוך השם. חבל שזה קרה כאב, כן? אבל זה מאוד פשוט, למה? כי אב קיבל את עונשו, עשה תשובה בעולם האמת, ואז מה זה קורה? ואז זה מתבטא פה למטה, מירורי תשובה. תבינו מה זה זכות אבות. אני הולך ברחוב, הולך במילואים, פתאום מתעורר באיזשהו, באמת קורה לפעמים, באיזשהו תשובה, רצון לרק שאני מתברך, בקשה, איפה זה הגיע פתאום? מה, ממני? אני עסוק, מה, איפה זה הגיע? כן, יא, זכות אבות תגן עלינו. זה לא סתם זכות אבות. זכות אבות זה קודם כל האבא הגשמי והרוחני שלך, אבל גם בעלים בקודש, אדר בן המלך, כן, אדר בעל שטר בקדוש. וכן להפך, כן, זה הדואליות של התנועה, על ידי תשובת הבן ותיקונו ליתר דעבירה, מניחים לאביו אמו בגן עדן. בזה שהבן עושה פה תשובה, אז זה משדרג את מה קורה עם הראש שלו בגן עדן. למה? כי כל הפוטנציאל הנפיסות של הילד מגיע מהיצר תאוות היתר שקיבל אב ואמא שלו. אז שהוא מתקן לזה ועושה תשובה בעניינים הללו, על מי זה משפיע יותר מכל? על מי שהוריש לו, ותן לנו יצר טוב לעובדך. לא דיברה התורה כנגד, כנגד יצרה, נכון? אם פגע בך מנוגל זה מושכו בית המנח, נדמיד את זה כמעט כל שיעור. כלומר, תהפוך את היצר למניע של קדושה. מאיפה בא לך היצר? מההורים, אז ההורים זוכים בזה. ולכך, בעת המילה, כן, ברית מילה, שהוא תיקון הברית והתאווה, משמים את הקליפה ואת העולה, אומרים, ישמח אביך ואימך ותגל ליולדתך. מה זה ישמח אביך ואימך? אנחנו יודעים, כתוב במורה נבוכים, שאדם עושה ברית מילה, שאדם עושה ברית מילה, אז הוא בעצם מחליש את כוח התאווה של האדם, נכון? ואז יש תיקון ומנוחה להורים על כוח היצר שהגיע להם, מהם, הם הורישו לילד. ואז יש פה פתח לתינוק. לכן אומרים, ישמח אביך ואימך. וזה שאתה מתקנת את הברית, כלומר מתקנת את הפוטנציאל שהגיע מהם, אז הם מתקנים בזה. וזה הכלל, נכון, לכן כשהאב מקדש לרשת את השמיש, סופר, מה זה לקדש? התשמיש הוא אותו דבר, הכל אותו דבר, שאלה מה המגמה שלו. זה לא המסגף, זה לא המצער, זה המקדש, אב, זה בכלל האב זוכה לבנו בחוכמה, עשרת עדויות, כי אין לאדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה ברוח שטות, שהרוח שטות זה הפך של החוכמה. דיברנו שעיקר הפגם של הברית זה במוח, פגם המוחין, רק אחרי זה הפגם של הטיפות. ולכן האב זוכה לבנו לחוכמה, ברגע שהאב מקדש עצמו מתשמיש, אז הוא עובר לילדיו להיות בצורה יותר מבוררת ונקייה בהתמודדות עם היתר שלהם בעניין הזה. אז אני סיכמתי את הפסקה הזו בכותרת, הקשר הבין דורי של ההורים, ילדים ויצר. כן, הורים, ילדים ויצר, קשר בין דורי, משהו בפגנון הזה. ועכשיו נגיע לעוד קוף י' ג', כדי לראות את קוף י' ג', אני רוצה לקרוא את הירה בהר ברכה, מהדורה 16, לכם יש מהדורה אחרת, אבל יש לנו את זה למטה בבא מציע, דף פ"ה, רואים שם למטה? מביאים לך את הגמרא? יש שם סיפור שאני צריך לקרוא אותו כדי להבין למה מדבר רב צדוק בפסקה. אז אני מקריא, איקלה רבי להטרד רבי אלעזר בן שמעון, כלומר רבנו הקדוש ברוך הוא הנשיא הזדמן למקום של רבי אלעזר בן רבי שמעון. אמר להם, יש לו בן לאותו צדיק, האם לרבי אלעזר, כמו של רשב"י, יש לו בן כמו שנשאר? אמרו לו, יש לו בן. מי זה הבן? אז הבן הזה זה רבי אלעזר, ואז קראו לו אלעזר. מה היה עושה אלעזר באותם דברים? שימו לב, זה הנכד של רשב"י. וכל זונה שנזכרת בשניים, סוחרתו בארבעה. כל אדם שהולך לזונה תמורת שני שקלים, שתי מטבעות, אז אותה זונה הייתה משלמת לרבי אלעזר ארבעה, כי היה כזה חתיך ויפה, שיחתה איתה. מבינים מה ניגענו? רבי אלעזר, סליחה, כן, סליחה, בנו של רבי אלעזר, הנכד של רשב"י, הגיע למצב שכל הזונות רוצות להיות איתו. תסכימו איתי, הוא לא רב, הוא לא צדיק, הוא לא אברך, הוא אדיוטה תחתונה. ומגיע רבי אלעזר של יהודה הנשיא, ורואה שם את הבן של רבי אלעזר. אז מה הוא אומר? עתיה ואסמכי ברבי, כרבי. כן, מה הוא עשה? הוא ישר קודם כל מה עשה? אתה לא סמיכה לרבנות. מעכשיו אתה לא הבן של, אתה בעצמך. ואז הוא שילם לרבי שמעון בן ניסי בן לקוניה, שהוא היה אחות של אמו של הבן שהייתה נשואה של רבי אלעזר, כלומר, הוא הדוד שלו. אז הוא שילם כסף לדוד שלו, שלמד את האחיין שלו תורה. וכל יום האב אמר הבן של רבי אלעזר, לקרייתי אנא איזיל, עזוב, לא רוצה ללמוד תורה, אני רוצה לחזור לעיר שלי. אמר לו המורה שלו, רבי שמעון בן לקוניה, חכים עבדו יתה, חכה, יעשו לך חכם, וגולת דדאב הפרסו עלייך, ושימו לך כתר של זהב הראש על ראשך, ויקראו לך רבי, ואת אמרת, לקרייתי אנא איזיל, ואתה רוצה לחזור לעירך? אמר לי, מומי עזובה עדה, ואתה נשבע לא לחזור לעירו. כי גדל, כשהוא גדל כבר כמה שנים, יתיב ומטיב את הדרבי, בא לישיבה של רבי יהודה הנשיא בציפורי. ואז רבי יהודה הנשיא, שם היא לקלי, אמר, איזה קול, הקל אדם היא לקל את רבי אלעזר בן שמעון, הקול הזה דומה לרבי אלעזר של רבי שמעון. אמר לבריו, אני הוא, קרי עלי פרי צדיק עץ חיים, ולוקח נפשות חכם. פרי צדיק עץ חיים זה רבי יוסי, רבי יוסי בן רבי אליעזר, בן רבי שמעון, זה הבעל תשובה, שעשה תשובה על הזנות ונהיה רב. ולוקח נפשות חכם ורבי שמעון בן ניסי בן לקוניה, והמורה שליבד אותו, הדוד שלו. וכשנפטר רבי יוסף ורבי אלעזר ורבי שמעון, רצו לקוברו באותה מערה שנקבר באביב, כן, במירון, ונחש אחד לא יניחם להיכנס. סברו העולם שהוא סימן שהבן קטן מהאב, ואינו ראוי להיקבר עמו. יצא בת קול ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה, שרבי אלעזר גדול מרבי יוסי, אלא רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי היה בצער מערה שהתחבא מפני הרומאים, ואילו בנו רבי יוסי לא היה בצער מערה, ולכן אין מניחים לו להיקבר שם. עכשיו בוא נראה את הדברים בפנים. עוד קופית ג' פרי צדיק הוא עץ חיים. וכמו שאומר רבי מציע, גבי ברד רבי אלעזר, לא רבי יוסי, ברבי שמעון, אף שהיה נראית לא כן, כלומר, שהוא היה נראה ממש לא בדיוק הבן של, זה לא נראה כי בנכת של רשב"י, בלשון המעטה. הוא לא משלם לזונות, אז זונות משלמות לא כדי שהוא איתם, שתבינו עד כדי כך לנו הגיע. זה בוודאי, למה וזה בגלל? זה בוודאי הצדיק מוליד נפשות יקרות. כן? אם אבא שלך צדיק, אז יש לך, גם אם לא תהיה צדיק, יש לך נפש, נשמה פוטנציאל גדול, נשמה יקרה. ועץ חיים היינו תורה. ובין הצדיק הוא נקרא לחיים, שהוא אחד עם הנפשות. ועל דרך זה, גם כן מה שכתב אריזל ברוחין ושדין ולילין, שהוליד אדם הראשון. אדם הראשון, כידוע, הוא היה האדם הכי גדול עלי אדמות. פרש מחווה 130 שנים שבהם חימימו את הרוחות בפלת זרע לבטלה לא עלינו. אז ממילא, כל הניצוצות של אדם הראשון, זה כל התשתיות של ההוויה. זה המקום הכי גבוה, זה נשמות מאוד מאוד גבוהות. ולכן הוא אומר, כל הניצוצות שיצאו מאדם הראשון, היו דור שיעבוד מצרים. כלומר, הדור שקיבלו את התורה, שאמרו זה לי ועל זה, הוא שחקום לרב שלהם? רבנו, משה רבנו, זה תחשוב את זה, תלמיד של משה רבנו, זה משהו אדיר. וכן 10 טיפין שיצאו מיוסף, הם 10 הרוגי מלכות. מה זה אומר? שמע מינה, שכל זרע שיוצא מהצדיק מתברר לבסוף, שזו נשמה יקרה וחשובה. רק שצריך לחבר אותה לאיזשהו אדם מיוחד, שיכול לגלות את תורה מתוך החשיכה. לראות כמה היא יקרה ואיכותית. רק שצריך לזה, לוקח נפשות חכם. כלומר, אנחנו יודעים שמקור הפגם הוא במוחין. גם שם בתיקון שלו, לכן לקוח נפשות חכם, למה חכם דווקא? לא נבון, חכם זה בחוכמה התבררו. ולוקחה מן הרע. ולפעמים הוא, הבירוש של הנפש הזו, הוא על ידי איזה תלמיד חכם בדור כנען, מפרק הפועלים, במה שבלעדה ברשימון, ולפעמים הוא על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנקרא גם כן לוקח נפשות במשפט, בברכת המזון לאבל, כן, לאבל, ושהאבלים, אומר, לא כל השקדים מקפידים על זה, ושהאבל יושב בסעודת ההבראה, יש לנו נוסח מיוחד של ברכת המזון. ועל ידי מיטת האב, שנקרא השם יתברך לוקח נפשות, הוא גם כן לוקח נפשות נפש בנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא לוקח גם את הנכד, את הבן שלו, כי אז הוא מתקן גם אותו גם. וכן נפשות העשוקות אחמנה לצלן, וזו הסיבה שאצל אשכנזים, אצל המקובלים הספרדים, נהוג שאם האבא נפטר, אולי שמת לב פעם, כשסבא נפטר, אז הבנים לא הולכים אחר מיטתו. כל צאצאיו, בניו, בנותיו, נכדיו, כולם לא הולכים אחר מיטתו. למה? כי הם לא הבנים היחידים של הנפטר. יש לו עוד בנים. מי זה הבנים? לכל הרוחים והשדים שנצרו מהטיפות שהאדם פלט. שלא בקדושה. אבל אז לוקח חכם, עושה ממנה עץ חיים. ולפעמים הוא על אותו דרך בגמרא שם, דקר לי רבי, ונותן בלב בני אדם להסמיכו, כרבי ולהגדילו. כן? הוא ודאי לא רבי, לפני שעה איפה הוא היה? אצל זמות. לא, לא, אז עכשיו הרבי יוסי, רבי אלעזר ורבי שמעון. יא עמי, מה... תשאיר לו יומים. מה? הוא קוראים לי רב? וואי, וואי, וואי. תתנהג בהתאם, נכון? ונוטה בלב בני אדם להסמיכו ברבי ולהגדילו. ועל ידי זה מתגדל ככה באמת. מה שקרה באמת, רבי יוסף גדול התנאים. ואז גם רבי שקראו לו, אז ודאי לא לשווא היה. כי כשנתגלה האמת, אז נראה כי גם תחילה היה כן. רק שהיה בהיעלם. כי מרי, כלומר אדון, בישה גוריה, סליחה, כי מאריה, בישה, גוריה טבע לא נפיק. ובשפה מדוברת, מעץ תפוחים לא יוצאים מגסים. כן, מאריה טוב, לא יוצא גורה. אם אתה רואה בן של צדיק, רבי יוסי, שאבא שלו צדיק רבי אלעזר, אבא שלו צדיק רבי שמעון בר יוחאי. ואתה רואה את ההתנהגות שלו שהיא לא טובה, אל תדאג. מאריה לא יוצא זברה. אוקיי? מאריה טוב, לא יצא, מה הביטוי פה? מאריה בישה גוריה טבע לא נפיק. ולכן אם הוא טוב, ובקדש למשלת התשמיש, כמו שראינו בפסקה הקודמת, מתנהג בקדושה וטהרה, אז זה ימשיך סיכוי מאוד גדול, הבן שלו שיהיה צדיק. זה כל הבסיס למשפחתולוגיה החסידית. הרבי נפטר, מי יחליף אותו? הבן הבכור, כן, כן, אתה שיתוני, ממש ככה בא בעניין הזה. אבל זה כל עוד, אבא מקדש את עצמו, ואם לא, מה לעשות? ואז גם רבי שקראו לו, אז ודאי לא לשווא היה. כי כשנתגלה האמת, אז נראה כי גם תחילה היה כן. רק שהיה בהיעלם. כי מאריה בישה גור יתב הלא נפיק. ותדע, אתה ראה לכך, דאמרו שם, לא שזה גדול מזה, שרבי אלעזר בן שמעון הוא יותר גדול מרבי יוסי בנו. ואף על פי שהיה רואה זה לא תחילה, מכל מקום לא תזכרנה ראשונות. רק היה גם בתחילתו טוב וגדול, כמו בסוף, ועל כן נזכר זה בגמרא. למה סביר רבו בגמרא? מה שחשוב זה הסוף. יכול להיות שאדם היה רואה זונות. הכי גרוע, הכי נמוך. אבל חבר בתשובה, בגלל מה? להיות בדרגה של רבי אלעזר ורבי שמעון. כלומר, הוא רצה להיפתח לו. הוא היה ראוי למערה. אבל הוא לא בצער מערה, זה משהו אחר בעניין. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, שאדם צריך להעריך. במקום הזה, שכל הניסיונות שיש לו הם שלו. ניסיונות שלו לא רק שלו, יכול להיות שגם אחים מתנסים בהם, אבל זה ניסיונות שלו, הוא יכול לעמוד בהם.
אולי גם יש עניין כדי שהתורה הוא רק עדין לעצר.
נכון.
בתורה, נכון, מי שבגלל
הדברים... אין פה שום לגיטימציה לדברים שלו בקדושה, חלילה. ממש לא. אולי נראה בהמשך, דברים שהם קצת יותר קדושה קוף למד ועלה, על בחירה בידיעה. אבל אין פה זה. אלא אדם תראו פה את הסוויץ', כי אם עכשיו דיברנו בפסקה הקודמת, שהאדם שלנו כאילו בילד אין בתוכו הפגם, הבעייתיות, המורכבות, פתאום המין בא אליו מפריע. כמו שהיינו מקודם, שכמו שהאבא נזרוק מהבן, אז האבא גם יכול להיוושע מהבן, שעושה צדקה ודברים כאלה, נכון? אז גם, כדי שנשאר את השמיש, אז גם פה, אף על פי שהיה רואה את התחילה, מכל כמה לא תזכר על הראשונות. אם הוא עושה תשובה כמו שצריך, אז זה לא יחזור על עצמו. לא יקבל על זה עבירות. וזו הנקודה מאוד חשובה, שנוסחת לפחות בי הרבה אופטימית בתחום הזה. הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. והתפקיד שלנו, מה שנקרא, זה להיות לוקח נפשות איש חכם. ממש ככה, ממש ממש ככה, בתורה הכי טובה, כמו שאומרים בפסקות הקדמות, להוציא יקר מזולל, לא להיות צדיק, להיות חסיד. צדיק אין לו התמודדות, אין לו יצרים. חסיד יש לו התמודדות, אבל הוא מוסיף חייבת לקדושה. הוא מגדיל את תחום הקדושה בזה שהוא בעצמו מתקדש. אז נסכם, ואף על פי שהיה רואה זונות תחילה, מכל מקום לא תזכר לראשונות, רק היה גם בתחילתו טוב וגדול, כמו בסוף, על כן נזכר זה בגמרא וכולי. אז אני קראתי לזה, בני הצדיקים, ואפילו הקרי שלהם, הם בחינת עץ חיים. בני הצדיקים ואף העיקרי שלהם הם בחינת עץ החיים. על דרך הרמז, עץ חיים בגימטריה שווה נפש יקרה וחשובה. זה עץ חיים. קדשתי חרגים שהוא עץ חיים. עץ חיים מחזיקים בה, תחזיק בך, ותומכי המאושר. כשאדם ירגיש שהוא עץ חיים, פרי צדיק הוא עץ חיים, כי עץ החיים הוא חי לעולם, וגם אבא חי לעולם וגם הבן, וזה ההקשרים שלהם בדבר הזה. אנחנו נעצור כאן כרגע, אני צריך לסיים מוקדם היום,